ברשותכם נלמד תורה למד זין, זו תורה שפעם ראשונה אנחנו לומדים. זו תורה שהיא הייתה מענה לאדם ששאל איך לגשת למלאכת השחיטה, ואז המענה היה התורה פותחת בפסוק דרשו אדוני ועוזו פגשו פניו תמיד. אז התורה פותחת בפסוק דרשו אדוני ועוזו בקשו פניו תמיד. כי עיקר הבריאה היא בגין דהשתמודן לה. השם יתברך ברא את העולם, את הבריאה, את הנבראים, בשביל שיכירו את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא עיקר הבריאה, היא בגין דהשתמודן לה. כל הבריאה, כמו שכתוב, לכבודי, ברטיב, יצרתיב, אף עשיתיב. שהבריאה שהשם יתברך ברא את העולם, ברא ויצר ועשה את העולם, זה כל זה לכבודו. שכל הנבראים יוכלו להכיר את השם, ובשביל זה נברא הבריאה. אם לא היה בריאה, לא היה את הזכות הזאת לנו כנבראים להכיר מגדולת השם. עכשיו הוא ילמד מה זה נקרא להכיר את השם ואיך זוכים להכיר את השם. זה פעם ראשונה שאנחנו עוסקים בתורה הזאת, ננסה קצת. יש פה כמה ערכים, כמה מושגים. גוף ונפש הם בחינת אדם ובהמה, חומר וצורה, חוכמה ושכלות, אור וחושך. יש פה שישה עשר דברים והיפוכם. שמונה דברים מצד הגוף, שזה בהמה, חומר, שכלות, חושך, שכחה וכו'. ושמונה דברים מצד הנפש, אדם, צורה, חוכמה, אור, חיים, זכירה, חסד. וכעת אנחנו נלמד בתורה הזאת איך מתוך כל הערכים האלה, מתוך כל המצבים האלה שאנחנו בין גוף לנפש, ומשם אנחנו יכולים להכיר את השם. אז גוף ונפש, האדם הוא בנוי מגוף ונפש, זה נקרא אדם ובהמה. אדם זה הנפש, והגוף זה הנפש, והגוף זה הבהמה. זאת אומרת, אדם ביחס לבהמה זה כמו נפש ביחסית לגוף. כי כשאנחנו אומרים אדם, אדם זה לא הגוף של האדם, אדם זה הנפש שלו. התורה אומרת על בשר אדם לא יסח. יש את הבשר של האדם. זאת אומרת, מי זה האדם? האדם זה הנפש, זה המהות של האדם. הגוף זה הגוף של האדם. אז כלפי הנפש, הגוף הוא נקרא בהמי. אותו דבר יש חומר וצורה. חומר זה הגולם שממנו עשוי הדבר. והצורה זה התואר, זה הציור של הדבר. אז חומר זה הגוף, והנשמה היא נקראת צורה. אותו דבר חוכמה ושכלות. החוכמה זה הנפש, כי החוכמה מגיעה מהנפש, ושכלות, טיפשות, היא מגיעה מהגוף. זאת אומרת שהנפש היא נקראת אדם, היא נקראת צורה, היא נקראת חוכמה, לגוף ביחסית קוראים לו בהמה, חומר ושכלות. עכשיו גם הבחינות האלה של הגוף והנפש זה אור וחושך. כמו שאמר שלמה, וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, כי יתרון אור מן החושך. הנפש זה החוכמה, זה אור, והגוף זה השכלות, זה חושך. חז"ל אמרו, גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות, שתי הזכרות של השם, אל דעות השם. דעות זה דעת, אל דעות השם, זה שתי הזכרות. אל השם ויער לנו. זאת אומרת שאל והשם הם מקיפים את הדעת, הם אור, ולכן זה נקרא דעת, זה נקרא אור. לעומת זאתי, לא ידעו ולא יבינו בחשיכה יתהלכו. חיסרון של הדעת זה נקרא חושך. מתי אדם נחשך? לא כשלוקחים ממנו את הדעת. הבעל שם טוב אומר שאם לוקחים לאדם את הדעת, שאם רוצים לנסות אדם, לוקחים לו את הדעת. כי כל זמן שיש לו דעת, אין לו ניסיון, הוא באור. כשלוקחים ממנו את הדעת, הוא בחושך. החוכמה והשכלות האלה, והאור והחושך האלה, הם גם כן נקראים חיים ומיתה. כי החוכמה היא תחיה בעליה. החוכמה היא חיים. והפך מזה, ימותו ולא בחוכמה. זאת אומרת שהפך החוכמה, זה נקרא מיתה. במחשקים או שיבה נקרא בתי עולם, זאת אומרת שחושך זה בחינת מיתה, והשכלות שהיא חושך היא גם כן כמו מיתה. זאת אומרת, היעדר הדעת והשכלות, זה נקרא מיתה, כששופע לאדם אור הדעת, ויש לו אל דעות השם, זה נקרא חיים. אותו דבר, ההקבלה בין גוף לנפש, בין חוכמה לשכלות, בין אור לחושך, בין חיים למיתה, זה גם שכחה וזיכרון. שכחה היא כמו מיתה, כי דוד המלך אמר, נשכחתי כמת מלב. שכחה זה כמו מת. זיכרון, אומר דוד המלך, זכר חסדו. זיכרון זה חסד, זה חיים. חסד אל כל היום, וחסד זה זיכרון, זכר חסדו. אז דעת, חוכמה וחיים, זה נקרא זיכרון. אומרים, פעם אחת מישהו בא לרב ישראל מרוז'ין, אמר לו, אני סובל משכחה. אמר לו, תעשה תשובה, גדולה תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד, אצל כיסא הכבוד נאמר, אין שכחה נגד כיסא כבודך. כשהנשמה של אדם דבוקה בשורש שלה, אז היא זוכה גם לזיכרון. כי הנשמה פעילה, נשמה מתבטאת, היא לא נעלמת ולא נחבט מהגוף. ולכן חז"ל אמרו, השוכח דבר אחד ממשנתו, כאילו מתחייב בנפשו, רק ישמר לך, ושמור נפשך מאוד, פן תשכח. זה כמו מיטה, לשכוח זה כמו מיטה. לכן השוכח מתחייב בנפשו. אז צורה, חומר, אור, חיים, שכירה, חסד ואדם, כל אלה מקבילים, והם נקראים חוכמות התורה. החוכמה של התורה היא הגדרה שמגדירה את כל ההגדרות האלה. את הצורה, שזה הנשמה, את החוכמה שמגיעה מהנשמה, את האור שמגיע מהנשמה, חיים, זיכרון, חסד, ומגבירה את הנפש השכלית ונקראת גדר אדם, כל זה נמצא בתוך חוכמת התורה. מה יש לעומת זה? חוכמות חיצוניות. חוכמות חיצוניות זה נקרא חומר ושכלות, חושך, מיתה, שכחה, דין, בהמה, כל זה מוגדר בהגדרה של חוכמות חיצוניות. ובחינת בהמה, שחוכמות חיצוניות הן חומר ושכלות ובחינת בהמה, זה כנגד חוכמות התורה. כל פעם שאדם עוסק בחוכמת התורה, הוא מגביר את הצורה, מגביר את החוכמה, מגביר את האור, מגביר את החיים. אם חד ושלום אדם עוסק בחוכמות חיצוניות, זה חוכמות, יש שם חוכמות עצומות, אבל הן נקראים חיצוניות, כי הן קשורות לגוף, הן לא קשורות לנשמה. הם לא מגבירים את הנשמה, הם מחשיכים את הנשמה. זה כנגד כל הבחינות האלה שאמרנו, גוף ונפש. מה העבודה שלנו? צריך כל אדם להכניע את החומר. החומר זה הגוף, זה החושך, זה השכלות, כל הדברים שמנינו, זה המיטה, הגוף יש בו ארבע יסודות, יש רוח, מים ואפר, שבהם מגיעים כל התאוות, כל המידות, ואדם שמכניע את היסודות האלה שבגוף ומכניע את החומר, ואז על ידי זה מגביר את כוח הנפש, את כוח החוכמה, וכך הוא יכול לדבק בהשם, כי מי מפריד בינינו לבין השם? רק החומר, שהוא נקרא חושך, נקרא שכלות. אומר, מביא בזוהר, ויקח השם אלוקים את האדם, ויניחהו בגן עדן. שואל הזוהר, מה זה ויקח השם? איפה הוא לקח אותו? מאיפה השם יתברך לקח את האדם? אומר הזוהר, לקח אותו מארבע יסודות שלו. זאת אומרת, הוא הוציא אותו מהגוף, הוא קידש אותו, זיקח אותו מהאש, מהרוח, מהמים והאפר, הפריש אותו מכל התאוות, ואז הוא נקרא בגן עדן. זאת אומרת, מתי אדם נמצא בגן עדן? כשיש לו יכולת קצת להכניע את היסודות שלו. אדם שעכשיו יש לו ניסיון, הוא רוצה לקוס, ובאותו רגע הוא מגביר את הדת, מגביר את הנפש השכלית, הוא מבין שכעס הוא קשור לחומר, הוא קשור לשכלות, כעס בחק סילים, הוא מתיישב בדעתו רגע אחד, וזוכר מהשם, ומגביר את הרחמנות, באותו רגע האדם הזה מרגיש גן עדן, טעם של גן עדן. להפך, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, כי הוא הגביר את החושך, הוא הגביר את הגוף, הוא הגביר את כל היסודות הלא טובים. וזה העבודה שלנו, העבודה שלנו לזכך את החומר, ולהגביר את הנפש, להגביר את הנשמה, לחיות בגן עדן. זה נקרא ויקח השם אלוקים את האדם, זה בשורה לאדם, שהקדוש ברוך הוא לוקח את האדם מהיסודות שלו, מהיסודות הלא טובים, מגביר את הכוח האלוקי שלו, וממעיט את הכוח החומרי. הוא אומר, כשאנחנו צמים, יש לנו צומות, יום כיפור, תשעה באב, י' ז' בתמוז וכו'. הצום זה אחד הדברים שמחליש את ארבע יסודות, מבטל את החומר, את השכלות, את החושך, את השכחה, ואז מתגבר ומתעלה השכל והצורה והאור והזיכרון והאדם. זה פלא פלאים. במקום אחר הוא אומר, שמחנו כמעט אין איתנו. הוא אומר, השמחה של האדם כפי ימי התענית. עכשיו, מה זה נקרא תענית? הרי רבי נחמן אמר לא לעשות תענית. גם הבעל שם טוב אמר לא לעשות תענית. אבל הם מפרשים פה בשם רבי אלחנן ספקטור, מבין, שהזמן הזה שאנחנו משכימים בבוקר ומתכוננים לתפילה ולומדים קצת לפני התפילה ואחר כך מתפללים ואחרי התפילה עוד קצת לומדים, בסוף אם אתה לוקח את הזמן הזה, זה שעתיים או שלוש שאתה עכשיו עסוק רק בעבודת השם. אתה לא שותה, לא אוכל, אותו רגע זה נקרא שהכנעת את החומר. לא קמת ושתית ואכלת, אלא קמת והתחלת קודם כל להזין את הנשמה, להתחיל עם תורה ועם תפילה ועם תפילין וכו', ואחר כך, רק אחר כך לתת, לעשות חסד, כמו שאמר אותו תנא בגמרא, אני הולך לעשות חסד עם העלובה, עם הגוף, אבל אחרי שהנשמה קיבלה, כי בזוהר כתוב שכשאדם קם בבוקר, יש מלחמה, מי היום יהיה הדומיננטי, הגוף או הנשמה? אומר הזוהר, זה נקבע לפי האדם. אם אדם בבוקר מתחיל ישר להזין את הנשמה, הוא נותן לה כוח כל היום, הנשמה היא זאת שגוברת. אם הוא קם בבוקר ומתחיל להזין את הגוף, אז הוא נתן לו כוח כל היום להתגבר על הנשמה. לכן הוא אומר, לא תאכלו על הדם, אל תאכלו עד שתתפללו על דמכם. קודם כל תתפללו, קודם כל תקדשו את הנשמה. זה הכוונה, הכנעת החומר. עוד יותר מזה אומר הבעל שם טוב. הוא אומר, מה פשוט בגמרא, מאכל תלמידי חכמים בשעה, בשעה, מאכל המאה ארצות כתוב, בשעה חמישית, תלמידי חכמים בשעה שישית. הוא אומר, מה הכוונה? הוא אומר, תלמיד חכם, זה אדם שמכניע את החומר. הוא אומר, כל אדם הולך לאכול, תלמיד חכם אומר לו, עוד שעה של תורה ותפילה, אחר כך נלך לאכול. הוא אומר, בשעה הזאת, אדם מזכך את החומריות שלו, ונעשה כלי, לקבל את תור הנשמה. הוא אומר, אבל מה עיקר בתענית? חזל אמרו לנו, אגרא דתעניתא, צדקתא. השכר של יום התענית, זה הצדקה שעושים עם העניים, שיהיה להם איך לפתוח את הצום. צדקה זה אור, זרחה לכם מירש משמש צדקה. והאור הזה זה התורה, כמו שכתוב בזוהר, שימו אליי אבירי לב, הרחוקים מצדקה, אומר הזוהר, מה זה נקרא רחוקים מצדקה? דיינון רחיקין מאורייתא. כי התורה היא נקראת צדקה. כי הקדוש ברוך הוא עשה צדקה עם עם ישראל ונתן לנו את התורה. מי זה נקרא בירי לב הרחוקים מצדקה? זה מי שרחוק מתורה. והתורה, הצדקה הזאת, היא נקראת אדם. זאת התורה, אדם. התורה זה אדם. זאת אומרת, מה שחזל אמרו, שהעיקר השכר של התענית, זה הצדקה, הפנימיות של דברי חזל, זה הכוונה לתורה. כי בתענית אדם מרחני את היסודות, והשכלות והכל, ואז הוא זוכה לתורה. זאת אומרת, כשאדם זוכה להכניע את החומר שלו, אז הוא נקרא צדקה ונקרא תורה. אותיות של אדם. בסוף האדם יש לנו מם סתומה. מם סתומה זה כמו, זה מרמז לתענית, שזה מרמז לעולם הבא. בעולם הבא אין אכילה ושתייה. כשאדם מתענה, הוא כמו בן העולם הבא. זה נקרא מם. דלת, זה הרבה יסודות שנכנעים בתענית. ואז גם נתעלה השכל שרמוז באלף. באלפך חוכמה. אגב, בסוגריים, אני טיפה עובר נושא ברשותכם. היום, לא היום, כבר הרבה שנים, יש הרבה רופאים שמדברים על דבר מאוד משמעותי בבריאות של הגוף של האדם, זה שאדם בין ארוחה לארוחה לא יאכל. והם מסבירים על זה גדולות ונצורות ברפואה. ואומרים שכשאדם מרגיל את עצמו כל היום לאכול, כל שעה הוא צריך לאכול, אז הגוף שלו עובד יתר על המידה, ומייצר כל מיני דברים לא בריאים לגוף. אבל אם אדם בין ארוחה לארוחה לא אוכל, עושה תענית. 3 שעות, 4 שעות, בין ארוחת בוקר לצהריים, בין צהריים לערב, בין ארוחת ערב לבוקר, זה גם נקרא תענית, זה נקרא בגמרא תענית שעות. ומדברים על היכולת של זה ועל ההשפעה של זה, גם מבחינה בריאותית של הגוף, וגם מבחינה בריאותית של הנפש, מדברים על זה גדולות ונצורות. למה? כי בשעות האלה הגוף אוכל את עצמו, ואוכל את כל הדברים הלא טובים שיש בו, ומחדש כל מיני תאים. אפילו אומרים שלנפש זה מבריא, כי הנפש הרבה פעמים נחלשת בגלל איזה עניינים שנמצאים בתוך המוח, והתאים האלה נאכלים בשעות האלה שאדם לא אוכל. ופה אנחנו רואים את זה גם כן, שכשאדם מתענה, אז הוא מכניע את כל היסודות, הוא מכניע את החומר, הצורה שלו מתגדלת, החוכמה שלו מתגדלת, כל זה רמוז פה. וזה הפשט, נעשה אדם. כי על ידי התענית נהיה אדם, האדם נהיה אדם. מביא מהזוהר, בבריאת אדם הראשון כתוב נעשה אדם. במגילת רות כתוב, השם האיש אשר עשיתי עמו, עשיתי. מה אתם צדקה? אף כאן צדקה. זאת אומרת, שנעשה אדם זה צדקה. עשיתי עמו צדקה, וגם פה זה צדקה. אז הוא מפרש פה את דברי הזוהר, שכשאדם עושה צדקה, הוא מקבל צורה, הוא מקבל צלם אלוקים, זה נקרא נעשה אדם, עשייה, בשם האיש אשר עשיתי עמו, וזה ראיה לדברי התורה הזאת. ולכן כשאדם נותן צדקה, הצדקה הזאת זה גם דבר שמכניע את החומר, ומזכך את הצורה, ומגביר את האור, ואת הזיכרון, ואת החוכמה, על ידי כוח הצדקה שאדם עושה. אבל יש שני בחינות צדקה. יש צדקה בחוץ לארץ, לצורך העניים והלומדי תורה בחוץ לארץ, ויש צדקה בארץ ישראל, לצורך העניים והלומדי תורה שבארץ ישראל. צדקת ארץ ישראל היא גדולה מצדקת חוץ לארץ. יש בזה אריכות גם הרבה, כמו שבעל התניא מביא, באגרות שלו הוא מסביר את זה בטוב טעם, כמה המעלה יש בתחזוקה הזאת שמתחזיקים את העניים והלומדי תורה של ארץ ישראל. אותו דבר, יש שתי מיני תורה. אינו דומה תורה שיוצאת מהבל שיש בו חטא, לתורה שיוצאת מהבל שאין בו חטא. אין הדין נמתק ואין העולם מתקיים, אלא על אבל פה של תינוקות. הניצנים נראו בארץ, אילן אבות העולם, אברהם, יצחק ויעקב. את הזמיר הגיע, זה כשמגיע הזמן לעשות דין ברשעים ולהחריט אותם מהעולם. וכל התור נשמע, אומר הזוהר, דה קלה דיאנוקה דרביה דלאי באורייתא. וזה חיזוק בשבילנו בימים האלה, שהילדים שלנו בבית, אנחנו צריכים לפחות חלק מהזמן שהם בבית, לגרום שהם יוציאו מהפה שלהם, כמה פרקי תהילים, כמה משניות, כי אין הדין נמתק, ואין העולם מתקיים, על ההבל הזה של תינוקות, של בית רבן, שזה תורה שיוצאת מפה שלא טעם טעם חטא. לכן כתוב, תורה זהב, שניים קרובים זהב, לקרובים היה פני תינוק. זהב, זהב זה גזרה שווה, כל התור, שעל ידי הקול של התינוקות של בית רבן, נתגלו האבות בעולם להגן. מתי האבות אברהם, יצחק ויעקב מתעוררים להגן על העולם ולהמתיק את הדינים מעם ישראל? מתי שיש קולות של תינוקות של בית רבן שמוציאים תורה מהפה שלהם בליחת. כשאתה רוצה שיתגלו על ידך האבות בעולם, ידחו את הדין, את החושך, את השכחה, את הסכנות מהעולם, אתה צריך אבל שאין בו חטא. אתה צריך לבקש מתינוקות של בית רבן, אתה צריך לבקש מתינוקות של בית רבן שילמדו תורה. אבל גם אדם מבוגר רוצה לזכות למעלה הזאת שהתורה שלו תעורר את האבות. אומר פה דבר חידוש. איך גם אדם מבוגר שכביכול הוא לא תינוק והוא לא במעלה כזאת, אומר על ידי צדקה של ארץ ישראל, אתה נותן צדקה לארץ ישראל, אתה תכלול את עצמך באווירה דארץ ישראל שהוא נקרא אבל קדוש שאין בו חטא, ואז התורה שאתה לומד ומוציא מהפה היא נקראת כמו תורה של תינוקות של בית רבן שאין בהם חטא. זה פלא פלאים, זה חידוש של התורה הזאת. כשאתה נותן צדקה לארץ ישראל, אתה נכלל באוויר הקדוש הזה. האוויר הקדוש הזה הוא אבל קדוש שאין בו חטא, וזה פירוש הפסוק. וזכרתי את בריתי יעקב, בריתי יצחק, בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. מתי נתגלים יעקב, יצחק ואברהם להמתיק את הדינים? כשהארץ אזכור. מה זה הארץ אזכור? אווירת ארץ ישראל, הבל שאין בו חטא, הבל פיהם של תינוקות, הוא מעורר את האבות הקדושים להמתיק את כל הדינים מעם ישראל. ככה נתברכו התינוקות. הוא יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותיי. דווקא על ידי הנערים, אנחנו מעוררים את השמות של אברהם, יצחק ויעקב, להמתיק את הדין מהעולם. על ידי התינוקות נתגלו האבות להגן. ולכן, גם אם אין עכשיו תינוקות, כל התלמודי תורה סגורים, חסר אבל פיהם של תינוקות של בית רבן, יכולים לזכות לזה על ידי צדקה של ארץ ישראל, שכל מי שנותן צדקה לארץ ישראל נכלל באוויר הקדוש הזה, שהוא נקרא אבל שאין בו חטא. ולכן אמרו חז"ל, היושב בתענית נקרא חסיד. בדיוק הפוך מהחסיד של היום. חסיד של היום זה לך אכול בשמחה את לחמך, אבל היושב בתענית נקרא חסיד. למה? אומר משלה, גומל נפשו איש חסד. מה זה גומל? הוא מונע את עצמו מאכילה ושתייה, הוא יושב בתענית, הוא בן העולם הבא. הוא עושה גמילות חסד לנפשו, זאת אומרת, באותו זמן מתגלית אצלו הנפש, התורה, האור, הזיכרון, הצורה, תורת השם דימה משיבת נפש, ולכן הוא נקרא איש חסיד, כי הוא מבטל דין וחושך וממשיך חסדים בעולם. פלא פלאים. כן, הוא נגמל מאכילה, הוא ממשיך חסד בעולם. וזה עצה, זה תורה, מה שכתוב פה, שלפעמים הנשמה צריכה אור, אז זה על ידי הכנעת החומר, והכנעת החומר זה כל אחד לפי הכוחות שלו, אפילו אם אדם הכניע את החומר בכמה רגעים, כבר הצורה מתחילה להתעלות. אז אם כן, עד כאן למדנו שעיקר התכלית זה להכיר את השם, ובשביל להכיר את השם צריך להכניע את הגוף, חומר, שכלות, שכחה, מיטה. כפשוטו, לתת צדקה לעניים ויושבי בית המדרש בארץ ישראל. וכל זה על ידי הצדקה והכנעת החומר, מגבירים את הנפש, את הצורה, את השכל, את התורה, את הזיכרון, את החיים, שנותנים צדקה לארץ ישראל, כי הוא נקרא הבל שאין בו חד, והוא נקרא כמו תינוקות של בית רבן, ועל ידי זה מתעורר הזכות אבות, ועכשיו על פי זה, הוא ירמוז את השלושה זרות של רבי יהודה בן בטרה. בגמרא בסנהדרין, שלושה זרות הזהיר רבי יהודה בן בטרה מניצבין. מה שלושה דברים שהזהיר? היזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו. היזהרו בברידין כרבי יהודה. והיזהרו בבני הארץ שמהם תצא תורה. אומר, שלוש הזרות הזהיר רבי יהודה. תיזהרו לכבד את הזקן שמחמת אונסו נשכח ממנו תלמודו. זה שברי לוחות, גם השברי לוחות. היזהרו בברידין כרבי יהודה. רבי יהודה סובר שכשאדם רוצה לאכול עוף, צריך לחתוך את הברידים עד שיעזוב מהם דם, ובבהמה אנחנו צריכים לשחוט את שתי הסימנים, קנה ובשת, בעוף מספיק רק סימן אחד, אבל רבי יהודה בר אילאי אומר, הרבה פעמים צולים את העוף בשלמותו, עוף זה דבר קטן, לוקחים את כולו וצולים אותו, ואז אדם לא זב ממנו כמו שצריך, לכן צריך לשחוט גם את הורידים, כדי שכל אדם שלו יזוב. בהמה היא גדולה, ורגילים לנתח אותה, אף פעם לא אוכלים בהמה בשלמות, אז אדם יזוב ממנה, לכן לא צריך לשחוט את הורידים של הבהמה. זה גם נפסק בשולחן ערוך ההלכה הזאת, שעוף צריך לשחוט את הורידים, או לנקב אותם, כדי שיצא מהם אדם. מה הקשר בשלושת הדברים האלה, שהזהיר רבי יהודה בן בטרה מניצבין? זקן, ורידים, ותיזהרו בבני עם הארץ. בני עם הארץ, מי זה בני עם הארץ? זה ילדים שההורים שלהם היו עם הארץ, והם בחרו בתורה. תיזהרו מהם במיוחד, למה? מהם תצא תורה לעם ישראל. לאו דווקא מאלה שהם תלמיד חכם, בן תלמיד חכם, דווקא בילדים שבאו מבתים, תיזהרו בהם. אומר, לפי התורה שלנו, למה שלושת הדברים האלה הזהיר רבי יהודה ביחד? אומר, בשלושת הדברים האלה, שלושת הדברים האלה, כולם רומזים להתעלות הנפש והשכל והתורה והזיכרון. זקן ששכח תלמודו מחמת אונסו, זה נקרא מיטה, שכלות, שכחה, נפלה עליו מיטה, נפלה עליו שכלות ושכחה. השוכח דבר מתלמודו, מתחייב בנפשו, אבל פה זה אונס, אז הקדוש ברוך הוא פותר אותו, כי זה לא שהוא לא חזר על התלמוד, הוא הזדקן ונחלש. רבי יהודה מזהיר אותנו לכבד את הזקן הזה, למה? הוא אומר, אם תכבד את הזקן הזה, על ידי הכבוד, יתבטל ממנו השכחה, ותתגלה הנפש שלו, הזיכרון שלו, והוא יחזור לזכור את התורה. כי שורש התורה זה כבוד השם, לכבודי ברעתיו, ואין כבוד אל התורה, אז כשאתה מכבד את הזקן שלמד תורה, אפילו שהוא שכח, אתה מגלה את הנפש שלו, והנפש זה תורה, וכל דבר מתהווה לחזור ולהיכלל בשורשו, אז על ידי הכבוד התורה משתוקקת בחזרה לנפש, להתכלל בשורשה שהשורש שלה זה הכבוד, ויוצאת התורה מהאלם והשכחה, ופתאום הזקן יכול להיזכר בתורה שנשכחה, רק על ידי שתכבד אותו. לכן ציווה רבי יהודה בן בטרה, איך תחזיר לו את התורה שהוא שכח, על ידי הכבוד שתכבד אותו. העזרה השנייה, תיזהרו בברידין כרבי יהודה. אז אנחנו יודעים שהתורה אומרת, כי אדם הוא הנפש. מה זה אדם הוא הנפש? אדם, זה דבר שהנפש תלויה בו, זה אדם. הדם של הבהמה, פה בתורה הוא מלמד, דם של בהמה, זה נפש של אדם שבא בגלגול בתוך הבהמה הזאת, כי הוא צריך לחפר על איזה דבר, אז הוא חזר בגלגול, וצריך השוחט לכוון במעשה השחיטה, להעלות את הנפש שבדם. ולכן אמר לנו רבי יהודה, צריך גם לשחוט את הורידים, כדי שיצא כל אדם, ותעלה הנפש של האדם שמגולגלת, ואז שהיא תעלה, זה נקרא שאלינו עלייה של נפש מבהמה, שכלות, חושך, לבחינת חוכמה, אדם ואור, שזה נעשה על ידי שחיטה. אבל אם הבהמה מתה מאליה, אז הרוח הבהמית מתגברת עליה, והיא אסורה לנו באכילה, כי אם אנחנו נאכל אותה, תתגבר הנפש הבהמית שלנו, ואנחנו נהיה עוד יותר בהמיים ומגושמים. לכן כשאנחנו רוצים לאכול בהמה או עוף, אנחנו צריכים להיזהר מאוד מאדם, כי שם נמצא כל הפעולה של להעלות את הנפש למקומה. כי עיקר, גם עיקר חיסרון הפרנסה שנתמעט בדורות הללו, אין זה אלא על ידי שוחטים שאינם מוגנים. השוחטים שלא מכוונים בשחיטה שלהם לתקן את הנפש שהתגלגלה בבהמה, הם חס ושלום גורמים למיעוט הפרנסה. כי אם אין תורה אין קמח, ותורה זה הנפש, וכשאין תורה ואין נפש מתוקנת באופן נכון על ידי שחיטה הנכונה, אז גם אין קמח, הפרנסה מתמעטת. לכן החליף, הסכין של השחיטה, התורה קוראת לו מאכלת, ויקח את המאכלת. כי יש שוחט הגון, הוא גורם לעם ישראל לאכילה, לפרנסה, כי הוא התכוון בשחיטה שלו, כוונה נכונה, הוא מאכיל את עם ישראל בזה. השוחט הגון, הוא מלביש את הנפש שבחי, מלביש אותה במדבר, באיזה מדבר? בדיבור של הברכה שהוא מברך, והדיבור זה השכינה, מלכות פה, ולכן הוא מברך כראוי, ובברכה הוא מכוון להעלות את הנפש המגולגלת בבהמה או בעוף, ועל ידי הברכה שהיא בדיבור, הוא מעלה את הנפש הזאת למקומה, לעולם הדיבור, והוא מתקן אותה, והתיקון הזה שהוא עושה בשחיטה שלו, הוא נקרא מאכלת, הוא נותן לעם ישראל אכילה, הוא נותן לעם ישראל שפע. אומר פסוק בישעיה, חרב להשם מלא אדם. השכינה בזוהר קוראים לה חרב להשם. למה? כי היא עושה דין ברשעים. השכינה הקדושה היא תנקום את הנקמה של כל האומות וכל הגויים וכל המצרים לעם ישראל. וגם אנחנו רואים בזוהר בפרשת שלח, פרשת השבוע, כל אחד יסתכל בזוהר, זה דיבור פלא, ושם הוא כותב איך שהמלך האחרון שימלוך בעולם לפני משיח זה מלך פרס. הוא ישלוט ואחר כך הוא ייפול, ומיד שהוא ייפול תינתן המלוכה למשיח בן דוד. לכן עכשיו הדברים בדיוק קשורים, בדיוק הפרשה, בדיוק הזמן. והשכינה הקדושה היא חרב להשם מלא אדם. היא תנקום את הדין ברשעים. והיא בחינת דיבור, חרב פיפיות, לשון פה, רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות באדם לעשות נקמה בגויים. זה השכינה הקדושה. היא מלא אדם. השכינה מאיפה היא מלא אדם? מהנפשות ישראל המגולגלות, שהשוחטים האגונים מעלים אותם לשכינה, מזה היא מקבלת כוח לנקום דין ברשעים. וכשהנפש המגולגלת הזאת חזרה לשכינה על ידי שוחט אגון, היא מגיעה בתוך החרב להשם, בתוך הדיבור, בבחינת מי נוקבין, ואז נהיה ייחוד בין השכינה מהמי נוקבין שלה עם הקדוש ברוך הוא, עם הנפשות האלה, שהשכינה אומרת לקדוש ברוך הוא, חזה במה ברקה אתנה, תראה באיזה בן משובח אני בא לפניך, תראה איזה נפשות הבאתי לך, נפשות שהיו מגולגלות בחיות ובבהמות ועופות ונשחטו כראוי, ועם ישראל בירך עליהם ואכל אותם, זה מגיע לשכינה וזה נהיה חרב להשם מלא אדם, זה הנפשות העולות בה מבחינת מי נוקבין, ועל ידי הזיווג הזה היא מקבלת פרנסה לעם ישראל, היא משפיעה שפע. זאת אומרת, השוחטים האגונים, שיש להם כוונה נכונה בברכה של השחיטה, גורמים להשפיע פרנסה לעם ישראל, וחז ושלום להפך. זה הכוונה בפסוק, בנפשנו נביא לחמנו מפני חרב המדבר. כשהשוחט אינו אגון, ומה זה נקרא אינו אגון? שהוא לא הבין שיש פה נפש, הוא יסתכל על העוף או על הבהמה כדבר גשמי. הוא צריך להיות אגון, הוא צריך להבין, יש פה נפש מתוקנת עכשיו, בברכה הזאת. אם הוא לא מעלה את הנפש, והוא עומד עם החליף לשחוט את הבהמה, הוא כמו עומד רוצח נפשות. יש בתוך העוף הזה, בתוך הבהמה הזאת, יש בה נפשות.
יש דיבור מאוד מפחיד של הרבה לא
יודעים, זה השוחטים. שוחטים, שהם צריכים לדעת שיש להם זכות לתקן נשמות ולהמשיך, ואם לא, אז הוא רוצח את הנפשות האלה, והחליף שלו הוא כמו חרב המדבר, הוא לא חרב להשם, הוא חרב המדבר, כי הוא לא מעלה את הנפש המגולגלת, ולא מעלה אותה למקום שלה. ואז יש לה צער, והיא צועקת בכל מר, נפשי יצא בדברו, במקום שבדיבור של הברכה, יהיה עלייה של הנפש ותעלה לשכינה, ויהיה מי נוקבין, ביקשתי ולא מצאתי, וקראתי ולא ענני, כי אינו שם בשעת הברכה, הוא לא כיוון בברכה, והוא חושב מחשבת פיגול, על ידי זה מצאוני השומרים הסובבים בעיר, יקוני, פצאוני, נעשו את רדידים מעליי, וכל זה, אם היה לנפש הזאת היא עלייה, השוחט לקח את זה ממנה, ואין לה מנוח, אוי לו לשוחט, אוי לה לנפש, וכו' וכו'. זה נקרא בנפשנו נביא לחמנו, בהגיעה ותרחה גדולה. עכשיו צריך לטוח על הפרנסה, כי השוחט לא המשיך פרנסה. קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. ים סוף נקרא ל-12 קרעים, כנגד 12 בדיקות הסכין, שצריך לבדוק לפני השחיטה. כל בדיקה זה כנגד אחד מהאותיות של מילוי שם השם, שעל ידי זה קשים לנודם של האדם כקריאת ים סוף. כי אם השחיטה היא לא כדין, ולא עשה את הבדיקות של הסכין, זה גורם שהפרנסה בקושי. אבל אם השחיטה כהוגן, והוא מתקן שם עדנות, לכן כתוב על חליף טוב אפשר לראות שכלי בית המקדש, וזה כנגד י"ב שבטים, י"ב מזלות, ואז מורידה השכינה שפע ופרנסה דרך י"ב מזלות. לכן אנחנו צריכים להתפלל להשם, שכל דבר שאנחנו אוכלים, שנזכה, שיש שוחט, שיודע לברך קרוי על השחיטה, זה מה שהוא צריך לדעת, לכוון, לתקן את הנפש ולברך קרוי. ובוודאי שהיום, הקדוש ברוך הוא מזכיר את עם ישראל, שברוך השם בכל המקומות היום השוחטים, הם אנשים יראים ושלמים ומתכוונים לטוב. אמרו חכמים, שולחן דומה למזבח. בזמן שבית המקדש היה קיים, מזבח מחפר. והיום שאין לנו בית המקדש, שולחנו של אדם מחפר. אנחנו קראנו לא מזמן אצל הנוצר חסד של הרב הקדוש מקומרנה, אומר כשיושבים ביחד ומתוועדים בשולחן שלפני השם, יש בו דברי תורה, יש בו שירים, ויש בו התחזקות, ויש בו דיבוק חברים, זה ממשיך כל טוב לעולם, לגוף, לנשמה, לרוחניות, לגשמיות, להמתיק את הדינים, כי השולחן הוא כמו מזבח. שיעור פגימות החליף, כשיעור פגימות המזבח. פלא פלאים. כמו הפגימה שפוגמת באבני המזבח, שצריכה להיות חלקה, אותו שיעור יש לסכין שלא ייפגם. אם מעבירים את הציפורן, גם על האבנים של המזבח, גם על הסכין באותו דבר. לכן השולחן הוא פרנסה, שולחן דומה למזבח, והפרנסה היא מהשחיטה, ולפי השחיטה ככה הפרנסה. אז לכן כשהשוחט מברך אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על השחיטה, גימטריה 438. וגם ראשי תיבות בזה התפך תאכל לחם, עם התיבות גימטריה 438. לרמוז על הפרנסה שהיא מגיעה על ידי שוחטים הגונים. טרף נתן לי רעב. טרף יש לו שתי משמעויות, או טרפה או מזון. כשעם ישראל שומר את עצמו מטרפה, על ידי זה יש להם טרף נתן לי רעב, זוכים לפרנסה. זה התפילה שמתפללים, שנתפלל להשם, שיציל אותנו מטרפה, כדי שנוכל להעלות את הנפש למקומה, כדי שהשכינה תוכל לקחת את החרב להשם הזה ולעשות את כל הפעולות. אז אם כן, זה הכוונה, יזהרו בברידין. עכשיו ידוע שחזל אמרו שאת האותיות מנצפח הנביאים אמרו, מנצפח צופים אמרו. המנצפח זה 5 גבורות. מנצפח זה 280, ורידים 280, צופים זה הנביאים, הנביאים מקבלים את הנבואה שלהם מהקרובים, הקרובים זה תינוקות, כי היה בהם פני תינוק, הבל שאין בוחת, אוויר של ארץ ישראל, שם מקבלים רוח הקודש בארץ ישראל, כמובן בזוהר, ויקום יונה לברוח תרשישה. למה הוא רצה ללכת לתרשיש? כדי שתסתלק ממנו הנבואה. הוא לא יכל לעמוד בשליחות. הסופים, נביאים, מקבלים את הנבואה מהקרובים, מהתינוקות, מארץ ישראל, מאבל שאין בו חטא, ואלו הצופים, זה אלה שאין בהם חטא, והם מאירים בברידים, במנצפח, ומעלים את הנפש. זאת אומרת, הם ממתיקים את הכל. השוחטים האלה שזכו לאבל שאין בו חטא, הם נקראים צופים, מעלים את הנפש, ממשיכים שפע, והשפע הזה הוא נקרא עומר, כי זה צופים אמרו, בהתחלה הוא אור רוחני, אחר כך הוא נעשה מים ורקיע, ראשי דיבות עומר. אור, מים, רקיע. וכשממתיקים את המנצפח, ועושים ממנצפח אדנות, ופה הוא מעריך על פי קבלה איך זה נעשה, ואז יש אדנות שזה הדיבור וזה השכינה, ואז יש דיבור של אבל שאין בו חטא, ואז נתחלק לכל אחד השפע לבחי פינתו, זה נקרא אדוני תן עומר המבשרות צבא רב. לכל אחד לפי בחינתו. לכן ייזהרו בברידים כרבי יהודה, שגם השוחט צריך שיהיה לו הבל שאין בו חטא, שהוא ימתיק את כל הברידים האלה, ויעלה את הנפש וימשיך פרנסה. נסיים, בתורה ככה מסיימת. אמרו חכמים, אוכלי עמי אכלו לחם, השם לא קראו. רב אמר, אלו הדיינים שמתים את המשפט, וגורמים שהאויבים יאכלו את הלחם של עם ישראל. שמואל אמר, אלו מלמדי תינוקות שעושים מלאכתם רמייה, והם גורמים שהאויבים יאכלו את הלחם של עם ישראל. למה? הדיינים והמלמדי תינוקות, זה אלה שצריכים להפיץ דעת השם בעולם. הדיין הוא מטה את המשפט, המלמדים של התינוקות מלמדים את התינוקות, רבי השם טוב עד שהתגלה, הוא היה מלמד תינוקות. כל המלמדו תינוקות שלו, זה היה שורש והקדמה לכל הגילוי שהוא יביא עד משיח צדקנו. כי הכל מתחיל מהתינוקות. אז אוכלי עמי אכלו לחם, השם לא קראו. אחד אומר כך, מר אמר חדה ואחד אמר חדה ולא פליגה. אחד אומר דיינים ואחד אומר תינוקות ולא חולקים. מי שאמר דיינים, דיינים, זה התפקיד שלהם למתק את הדין, להביא שלום, וכשהם לא ממתיקים את הדין, אז הם מעוררים את הדין, הם לא מעלים את הנפש, ולא עושים המתקה כמו שצריך, זה רמז לשוחטים שאינם אגונים, לכן, שהם מקלקלים את הדינים, שזה המנצפח האלה שצריך להמתיק אותם, ואז חסר פרנסה, ואז הדמים, שזה הנפשות, שזה החמש אותיות, חמישה דמים, חמש בחינות שיש לנפש רוח נשמה חיה יחידה, הנה חמישה ברכי נפשי כנגד מי וכו', זה דבר אחד. שמואל אמר, מלמדי תינוקות שעושים מלאכתם רמייה ולא מלמדים את התינוקות כעוגל, הם מקלקלים את ההבל הזה שיש לתינוקות, וזה רומז על הבל שאין בו חטא שצריך שיהיה לשוחט, וזה מה שבא שמואל אומר. כשהדיבור וההבל של השוחט, אין לה בחינה של אבל שאין בו חטא, אין לה בחינה של אווירת ארץ ישראל, אז אוכלי עמי הפרנסה נתמעתה. אבל כשיש לשוחט בחינת אבל שאין בו חטא, חרב להשם, צדקה של ארץ ישראל, אז הוא מעלה את כל הבחינות האלה. אפשר לומר מכאן שהשוחט הוא צריך לזכך את האבל פה שלו, על ידי שהוא ייתן צדקה לארץ ישראל, ועל ידי זה הוא יפעל את הפעולות האלה. אז זה הכוונה. ייזהרו בבני עמי הארץ, שנעשו תלמידי חכמים, תכבדו אותם, בכבוד שתכבדו אותם, אתם מכנים את הגוף, את השכלות, את השכחה, אתם מעלים את הנפש, את התורה, את הזיכרון, וזה ידוע שהנפשות הנכבדות בתוך התיקלה, האמור בזוהר, בתוך קליפת נוגה, שהיא רוצה שישתקע שם הנפש, ולא נותן לה לחזור לקדושה, אז היא נותנת אותם בתוך טיפת זיווגו של המארץ, וכדי שיתענף יותר, כי זה בגשמיות, זה בבעמיות, ואז אם ככה יוצא שבני המארץ, הם נפשות יקרות, רק מה? הם כמו ציפורים האחוזות בפח, מצד הנפש שלהם, הם גבוהים, אבל הם לא נולדו בקדושה. מאין אנחנו יודעים, הדר תפארתם, איך אנחנו יודעים שהם נשמות יקרות? על ידי התורה שלהם, אנחנו רואים שהם נהיו תלמידי חכמים, בוודאי שיש להם נפש יקרה, וכל התורה שהם מגלים, היא מגלה את יקר הנפש שלהם. אמנם יש להם קושי, הם צריכים לזכך את ההולדה שלהם, אבל מצד הנשמה, כי אבא ואמא, הם לא קשורים לגדולת הנשמה של הילד. יכול להיות אבא ואמא מהארצות, שממשיכים נשמה מאוד גבוהה, כך אומר אריזל. מה כן אבא ואמא ממשיכים? הם ממשיכים לבושים. אם הם אבא ואמא קדושים, אז הם נותנים לבושים קדושים, ואז יותר קל לילד בעבודת השם. ואם לא, אז להפך. אז הוא אומר, כל זה, כשאנחנו רואים בן של עם הארץ, של עם התורה, השוחט צריך להבין מזה, ללמוד מזה לימוד. הכל הוא גילוי לשוחט. כי אותה הבחינה שנעשית על ידי השוחט, שהוא מעלה את הנפש, שהיא במקום הקליפות ומעלה אותה לשכינה, אותו דבר התורה של בני עם הארץ, היא עולה מהקליפות אל השכינה. והתורה שהם מגלים בבני עם הארץ, הם ניצוצות, והיא עולה לשכינה, ולכן צריך לכבד אותם, כי על ידי הכבוד נגלה את התורה עוד יותר מהאלם שלה, וזה נקרא הנפש, שהוא שורש הכל, כמו הזקן ששכח תלמודו, ולכן יזהרו בבני עם הארץ. למה? כדי שישתוקק התורה הנפש להיכלל בשורשו, ומהם תצא תורה, כי תיכנה אצלהם הגוף והשכלות, ואז עכשיו יתעלה הנפש והתורה והזיכרון. וזה הפירוש של הפסוק שבו פתחנו את התורה. התורה פתחה, דרשו השם ועוזו, בקשו פניו תמיד. תכירו את השם, אומר לנו דוד המלך, כי זה תכלית כל הבריאה, כל מה שנברא העולם, וכל מה שאנחנו נבראים, ועומדים בכל הניסיונות של העולם, כל זה בשביל להכיר את השם. על ידי איזה חוכמה תוכל לדרוש אותו? דרשו השם. איך דורשים את השם? אומר לך, והוא זו. על ידי התורה שהיא עוז לישראל, השם עוז לעמו ייתן. על ידי חוכמת התורה ולא על ידי חוכמות אחרים. כי כל החוכמות האחרים הם שכלות וחושך כנגד חוכמות התורה. אז אתה רוצה להכיר את השם על ידי שתעסוק בתורה. אבל איך תזכה לחוכמת התורה? בקשו פניו תמיד, על ידי צדקה של ארץ ישראל. אין בקשת פנים, אומר המדרש, אלא צדקה. צדק לפניו יהלך. ואין תמיד, אלא ארץ ישראל. תמיד עיני השם אלוקיך הבא. אז דרשו השם, אנחנו נבראנו בעולם כדי להכיר את השם, על ידי מה והוא זו, הוא זו זה התורה. אבל איך נזכה לחוכמת התורה? בקשו פניו, תעשו צדקה. ואיזה צדקה? תמיד. תמיד עיני השם אלוקיך הבא. תתנו צדקה לארץ ישראל, על ידי זה אתם תזכו להכיר. וזה ידוע שבא לתניה, היה שולח הרבה הרבה כסף לארץ ישראל. ואז ארץ ישראל הייתה בממשלת הטורקים. והעלילו עליו שהוא משתף פעולה עם הטורקים נגד הרוסים. והיה לו על זה מסירות נפש עצומה עצומה, ובזה התחיל כל המחלוקת עליו, ובגלל זה שמו אותו בכלא, ועל ידי זה שהוא ישב בכלא, הבעל שם טוב נתן לו רשות להמשיך לגלות את התורה שלו. זאת אומרת שמאיפה השורש של כל הגילוי של יפוץ ומענתך של הבעל שם טוב, על ידי המסירות נפש של הצדקה ששלח לארץ ישראל. נזכה ברת השם, עכשיו ארץ ישראל, בקשו פניו תמיד, ארץ ישראל זקוקה להרבה צדקה, להרבה שמירה, להרבה הגנה. אנחנו מתפללים בזכות תינוקות של בית רבן, בזכות האבל הקדוש של ארץ ישראל, שנזכה ברת השם, שנראה ניסים עין בעין, איך שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל יושבי הארץ, ועל כל היהודים בכל מקום, ונזכה ברת השם לשמירה עליונה, להגנה גדולה, ולעבור את הזמן הזה ביישוב הדעת, במנוחת הנפש, עם הרבה אמונה בהשם, עם הרבה ביטחון בהשם, ולהקרין את הביטחון הזה על הסובבים, על הבני בית, על הילדים, לחזק ולהעצים את הנפש, לחזק ולהעצים את הדת, כי עיקר קושי בכל הדברים האלה, זה אם חז ושלום מסתלק את הדת, ואז אדם חז ושלום נופל לפחד, נופל לחרדה, ונופל לעצבות, כל זה הצעת הבעל דבר, נזכה ברד השם בימים האלה להגביר את אור הנשמה, אור הצורה, אור החוכמה, ולהגביר את הקדושה, ולזכות ברד השם שיהיה חרב להשם, שהיא תנקום ותעשה דין בכל האומות האלה שעומדים עלינו לחלוטנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. והפרשה הזאת היא שאנחנו עוסקים בה, כולה עוסקת בשבח של ארץ ישראל, ביופי של ארץ ישראל, בהבל הקדוש של ארץ ישראל. אז בוודאי שבימים האלה תרום קרן ישראל ותהיה הגנה לכלל עם ישראל. והלילה הזה זה לילה קדוש של האיגרות השניות, שאנחנו מתפללים שכשם שנעשו הניסים האלה בימים ההם, ככה גם בזמן הזה של כף ג' סיוון, ובדיוק אנחנו עומדים עכשיו עוד פעם מול פרס, עוד פעם הדבר חוזר על עצמו. אז בוודאי שהתורה הקדושה כבר מתהלכת לפנינו, להגן בעדינו ולשמור עלינו, וניקח על עצמנו מהתורה שלמדנו עכשיו, לעורר בתפילה, שהקדוש ברוך הוא ייתן בלב השוחטים, לברך כראוי, לכוון כראוי, כדי שהעולם יהיה מלא וסווה בפרנסה טובה, ויהיה מלא וסווה מטובו של השם, אמן כדי רצות. אביך על המלך השם, אומר הצדיק הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.